שיעור חומש ליום שישי לפרשת תזריע מצורע.
וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור. עד עכשיו למדנו על צרעת שיכולה לבוא על גוף האדם, או צרעת שיכולה לבוא על בגד. עכשיו אנחנו נלמד היום על צרעת שיכולה לבוא בבית, על הקיר. אומרת לנו התורה, כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, נתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. אומר רש"י, יש לנו כאן סגנון מעניין לגבי נגע שדיברנו על גוף. הלשון של הפסוק היה נגע צרעת כי תהיה באדם. אם קרה מקרה שהיה באדם נגע צרעת, אז כך וכך תהיה הלכות. כשמגיע נגע של בית, לא כתוב בלשון של הפסוק נגע צרעת כי תהיה בבית, כאילו קרה מקרה, אלא התורה אומרת זה בסגנון ונתתי נגע צרעת, כאילו שיש כאן איזה פעולה חיובית, איזה בשורה גדולה לעם ישראל, שיהיה להם נגע בבית. מה העניין בזה? אומר רש"י, ונתתי נגע צרעת, בשורה היא להם, שהנגעים באים עליהם, יש כאן באמת בשורה טובה, לפי שהתמינו אמוריים מטמוניות של זהב בקירות בתיהם כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, ועל ידי הנגע נוצץ הבית ומוצאן. כי מתי שעם ישראל היו במדבר 40 שנה, אז האמוריים ידעו שעוד מעט הם יצטרכו לפנות את השטח וישראל ייכנסו במקומה. עכשיו האמוריים ידעו למה הם מפנים את השטח, כי כתוב שהאבון, הרי אברהם אבינו נאמר לו בברית בין הבתרים שמה הסיבה שדור רביעי ישובו הנה, כתוב שמה, היה שם הלשון בספר בראשית, כי לא שלם אבון האמורי, כי עד שהאבון של האמורי לא הגיע לסיום ושלמות, הוא לא מגרש אותם מארץ ישראל. האמורים אומרים, טוב, עוד מעט מגיע הזמן שהאבונות שלנו כבר הגיעו לשיא, אז יגרשו אותנו. אבל הם אמרו, טוב, יגרשו אותנו, יבואו היהודים, אבל כנראה גם היהודים יחטאו, וגם אותם כנראה אי פעם יגרשו, וכשיגרשו אותם אנחנו נחזור. אז הם לא התייאשו ואמרו אנחנו עוזבים לנצח, אז הם התמינו מטמוניות של זהב בקירות של הבתים שלהם, אמרו אותנו יגרשו, היהודים יהיו פה, כשיגרשו את היהודים אנחנו נחזור, לפחות נמצא את המטמוניות. ועל ידי הנגע נוצץ הבית ומוצאן. אז אנחנו מביא נגע על הקיר, ויש תהליך מסוים כפי שנראה בהמשך, שאין ברירה אלא לנטוץ את הבית, לפעמים נוטצים רק את הקיר המסוים, לפעמים את כל הבית, נראה בהמשך. ואז יוצא שהיהודי שמח שיש לו נגע, הוא חושב שיש לו נגע, הוא בבעיה, שבר את הבית ומצא מטמון של זהב מאחורי הקיר, אז בעצם הוא אומר תודה על הנגע שהגיע. לכן אתה אומר, ונתתי נגע צרעת, זה בעצם בשורה טובה לעם ישראל שיהיה נגע צרעת. יוצא שבית שיש לו נגע הוא רק בית שיש שם מטמוניות, הבית שאין מטמוניות הוא לא יקבל נגע. סוק למדי, הוא בא אשר לא הבית והגיד לכהן לאמור, כן נגע נראה לי בבית. הוא אומר לו, הוא מספר לו, עכשיו הוא לא אומר לכהן נגע נראה לי, הוא אומר כן נגע, הוא אומר רש"י, כן נגע נראה לי בבית. אפילו תלמיד חכם שיודע שהוא נגע ודאי לא יפסוק דבר ברור לומר נגע נראה לי, אלא כן נגע נראה לי. זאת אומרת, יש כאן לשון שהגמרא אומרת במסכת ברכות, שלמד לשונך לומר איני יודע. אתה לא צריך לבוא ולהגיד,
לא לפסוק,
כן? אפילו דבר שאתה יודע ודאי, תגיד אני לא יודע. גם פה, אתה אולי תלמיד חכם, אתה יודע בטוח שזה נגע, אתה אומר לו, כן, נראה לי שיש נגע, אל תבוא, אדם צריך ללמוד, להגיד, לא יודע, לבוא בצניעות מסוימת, כן. סוג למדבר, הכהן שומע שיש כאן משהו חשוד, הוא לא יודע מה קורה. הבעל הבית אומר לכהן, אני חושב שיש לי פה משהו חשוד, בוא תבדוק. אז הכהן, לפני שהוא בא לבדוק, הוא נותן הוראות מוקדמות לבעלי הבית. מה ההוראות המוקדמות? וציווה הכהן, ופינו את הבית בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע, ולא יטמע כל אשר בבית, ואחר כן יבוא הכהן לראות את הבית. הכהן אומר, לפני שאני בא לראות, קודם כל תפנו את כל הבית, כי אם אני אבוא ואני אראה ואני אגיד שצריך להמתין שבוע ולסגור את הבית, באותו רגע כל מה שיהיה בבית יהיה תמה. חבל שכל מה שיהיה בבית יהיה תמה. אז קודם כל תפנו את הבית, ואז אני אבוא, שגם אם יצטרכו להסגיר את הבית לשבוע, זה לא יגרום שום תומה לשום חפץ שיש בבית. אומר רש"י, בטרם יבוא הכהן וגומר, שכל זמן שאין כהן נזקק לו, אין שם תורה טומאה. ולא יטמע כל אשר בבית, כי אם לא יפנהו, ויבוא הכהן ויראה הנגע נזקק להסדר, הכהן יראה שיש נגע והוא יסגיר את הבית לשבוע, וכל מה שבתוכו יטמע. אז לכן הכהן מבקש שיוציאו מראש.
וכל זמן שהכהן לא הגיע,
כל זמן שלא הגיע, אז קראת כבר במשפט הראשון ברש"י, שכל זמן שאין כהן נזקק לו, אין שם תורה טומאה. הטומאה לא תחול עד שהכהן לא יוציא מהפה שלו, צריך לסגור.
זאת אומרת, הוא לא יכול לבנות במרכאות על זה ולא להביא בכלל את הכהן?
אם הוא רוצה להיות יהודי שאומר תורה ומצוות, ויודע שהתורה אומרת לו לעשות דבר מסוים, אז הוא מתקיים מה שהתורה אומרת לו, אז זה מה שהוא צריך לעשות. עכשיו רש"י מסביר ועל
מה
חסה התורה. רש"י מסביר ושואל, מה התורה, על מה היא מרחמת? מה אכפת לנו שיהיה כן תמה כל מה שבבית? מה יש? אם על כלי שטף, אם זה מדובר על כלי מתכת למשל, שיש אפשרות להטביל אותם במקווה ואז הטהרה תבוא, יטבילם ויתארו, מה יכול להיות? הם יהיו טמאים? ייקח אותם למקווה ויהיו חזרת טהורים, אז מה הבעיה? ואם על אוכלים או משקיעים, אם אתה אומר חבל על האוכל שבבית שיהיה טמא, מה אכפת לי שהאוכל יהיה טמא? יאכלם בימי טומאתו. הבן אדם עצמו, המצורע, שהוא בעצמו יהיה טמא, אז הוא יאכל, צריך בזמן הזה לאכול בעל הבית שטמא, כן? אז מה הוא יאכל? הוא יאכל את האוכל שנטמא. אז מה התורה, מה כל כך אנחנו דואגים שיוציאו מהבית? זאת אומרת, על איזה דבר יכול להיות שזה יהיה אבוד ואין אפשרות להחזיר חזרה? לא חסה התורה, אומר רש"י, לא חסה התורה אלא על כלי חרס שאין להם טהרה במקווה. התורה חסה על כלי חרס שאי אפשר לטבול אותם, אין להם תקנה, והעלות שלהם קטנה, אבל התורה חסה על ממונם של ישראל אפילו על דבר קטן, ואומרת תוציא את אותם כלי חרס שאותם אי אפשר יהיה
לתאר.
ברגע שהוא אומר לבית הסגר, כל מה שבבית נהיה תמה. יש דברים שיהיה להם תקנה בתפילה, יש דברים שיהיו תמאים, וזהו, הם עבודים.
החרס,
אם אומרים עליו תמה, אז הוא עבוד, אי אפשר לתאר
אותו.
פסוק למד זיין, אחרי שהכהן ביקש שיוציאו את כל מה שיש בבית, בא הכהן, ועכשיו הוא בא לראות. יכול להיות שהבעל הבית סתם דמיין, וזה שום דבר, אין בזה בעיה, יגיד לו הכל בסדר ושלום על ישראל. יכול להיות שהמראה הוא מראה שכן מטמא, הכהן צריך בעצם לבדוק את זה. מה הוא רואה? פסוק למד זין, וראה את הנגע, והנה הנגע בקירות הבית שכערורות, ירקרקות או אדמדמות, ומראהן שפל מן הקיר. זאת אומרת, הכהן רואה באמת שיש כאן מראה שבמטמא. מה זה שכערורות? אומר רש"י, שוקות במראהן. המראה נראה שהוא שקוע בעומק של האבנים. זאת אומרת, גם אם תוריד את הטיח החיצוני, תראה שהנגע נמצא יותר פנימי. המילה שכערורות זה שתי מילים שהתחברו למילה אחת. שקוע, ראייתו שקוע. רורות זה כאילו ראיות. ושקה זה כמו שקוע. כאילו כתוב כאן הראייה, הכהן במראה עיניים רואה שהוא שקוע, הנגע שקוע פנימית. ואז מה הכהן אומר? הנה הוא רואה באמת מראה של נגע. ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית, והסגיר את הבית שבעת ימים. הכהן אומר, באמת נראה כאן מראה נגע, צריך עכשיו שבוע להסגיר את הבית. עכשיו הכהן ביום השביעי וראה, והנה היא פסה הנגע בקירות הבית. מה קורה עם הכהן? עכשיו נראה כאן, נלמד, בעזרת השם, לאורך כל השיעור, מה קורה, המקסימום שאפשר להסגיר בית זה 3 שבועות. בכל סוף שבוע
בודקים.
יכול להיות מצב שבזה ייגמר, או יימשך לשבוע נוסף, וככה בשבוע השני, יכול להיות בזה ייגמר, או שבוע נוסף. מה הפירוש? אם הוא בא בסוף השבוע הראשון, אם הוא רואה שהבית עומד, אני אומר כרגע בעל פה דברים שנראה בהמשך ורק נסכם כללית, אם הוא בא בסוף השבוע הראשון והוא רואה, הוא עומד בדיוק באותו מצב כמו קודם, לא זז, לא זז, הסגר של שבוע נוסף. אם הוא רואה בסוף השבוע הראשון שזה גדל, אז נראה את התהליך מה עושים, הוא אומר בוא תוציאו את ה... האבנים הספציפיים האלה, תורידו את כל הטיח מסביב, שימו אבנים חדשים, ונראה מה יקרה. אם הנגע יחזור חזרה, אפילו באותו מצב של קודם, מה עושים? צריך לשבור את כל הבית. סימן שזה בית בעייתי, סימן שהמטמוניות פה צריך למצוא אותן כמה מקומות. כן. אם הוא רואה שזה לא חזר, אז מתארים את הבית ונראה אחר כך תהליך איך מתארים את הבית. כל התהליך הזה יכול לחזור על עצמו בסוף שבוע הראשון, ויכול להמשיך הסגר לשבוע שני, ואז בשבוע שני יכול להיות התהליך הזה, ואותו תהליך יכול לחזור על עצמו עד שבוע שלישי. סוף שבוע שלישי אין המשך, אין הסגר אחרי שבוע שלישי. אז אם הוא חזר נוטצים, אם הוא לא חזר מתארים. עכשיו המעניין שנראה בעזרת השם במספר הפסוקים, שהוא לא הרבה, אבל נראה שרשי יגלה לנו כאן מהמדרשים שהפסוקים הללו, להבין אותם, נראה שצריך להוציא פסוק מסוים ממקומו. הוא לא כתוב בסדרו, פסוק רק מוצאים אותו החוצה, קוראים את שאר הפסוקים ברצף, את הפסוק הזה מכניסים במקום אחר, וגם פסוק נוסף מחלקים אותו לשתיים ומסבירים חצי כך חצי כך, ואז אחרי השינוי הזה אז יהיה מובן כל התהליך שאמרתי, שכל סוף שבוע התהליך יכול לחזור על עצמו עד שלושה שבועות. וככה חכמים קיבלו בתורה שבעל פה לקחת פסוק מסוים ולהוציא אותו, ונראה שגם מפשט הפסוק מוכח שחייבים ככה לעשות. עכשיו נראה את סדר הפסוקים, נלמד אותם בפנים. אז אמרנו שהכהן הסגיר את הבית שבעת ימים, נראה פסוק למתת. ושב הכהן ביום השביעי וראה, והנה פסע הנגע בקירות הבית. הוא רואה שהנגע גדל. מה קורה אם הוא רואה שהנגע גדל? אז כמו שאמרנו בעל פה, נקרא פסוק מם, וציווה הכהן וחילצו את האבנים אשר בהן הנגע, והשליחו את הן אל מחוץ לעיר למקום תמה. אומר רש"י, וחילצו את האבנים כתרגומו וישלפון, דיינו יתלו משם, כמו וחלצה נעלו, כמו שכתוב לגבי ייבום שם, תלשון וחלצה נעלון לשון עשרה, גם פה וחילצו את האבנים, פשוט שולפים החוץ את האבנים המנוגעים, ושמים אותם אל מקום תמה, מקום שאין תארות משתמשות שם, שמים את זה במקום שאין שם תארות, כי אם האבנים נמצאים שם זה מתמה את האוויר איפה שזה נמצא. תארות, מלשון תארה, מקום שלא משתמשים שם בתארה, כי אם האבנים נמצאים שם אז יתמה את כל מה שנמצא שם. כמו שרש"י מסיים, למדך הכתוב שהאבנים הללו מתמות מקומן בעודן בו. אחרי שהם זורקים את האבנים המנוגעים החוצה, פסוק מ"א אומר, ואת הבית יקציע מבית סביב, ושפכו את האפר אשר יקצו אל מחוץ לעיר אל מקום תמה. בנוסף לכך שהוציאו את האבנים, צריך את כל הטיח לגרד מבפנים. אומר רש"י, יקציע רודונר בלעז. רודונר זה נקרא, כמו שאומרים, לחרסם, להוריד ולגרד. ובלשון משנה יש הרבה במשניות יש את הביטוי הזה להקצות. מבית, דיינו מבפנים, מפנים הבית צריך להוריד ולנקות. סביב, סביבות הנגע. בתורת כהנים נדרש כן שיקלוף הטיח שסביב אבני הנגע, סביב האבנים של הנגע, קולפים את כל עתיד, היינו לנקות שלא יישאר שום שארית קודמת. הקצו, פירוש המילה הקצו אומר רש"י, לשון קצה, דהיינו שצריך ללכת לקצה איפה שהנגע היה, עד קצות הנגע, ולגרד ממש הכל. אשר קיצו בקצות הנגע סביב, זאת אומרת, מכיוון שהתורה מתכוונת כאן, יש כמה מילה הקצו, שתי משמעויות. הקצו זה כמו שאמרנו במילה השלישית של הפסוק, היה כתוב יקציע. מה זה יקציע? אמרנו לגרד. אז מה זה הקצו? האפר אשר הקצו, אשר גירדו. אז למה התורה משתמשת בלשון כזה, אשר הקצו? כן? למה התורה לא אומרת בלשון אשר קיצו? זה היה רעיון מתאים להגיד, כמו יקציע, אשר קיצו, למה הקצו? התורה רוצה לרמז לנו כאן שזה גם בלשון קצה. לומר לך, עד איפה תגרד? עד הקצה, עד הגבול הסופי של הנגע. אשר קיצו בקצות הנגע סביב. טוב, אחרי שהורדנו את כל האפר, אומר פסוק מבית, ולקחו אבנים אחרות, והביאו אל תחת האבנים, ואפר אחר ייקח ותח את הבית. אז מה עשינו? סוף שבוע ראשון באנו, ראינו שהנגע גדל, מורידים את האבנים, עושים אבנים חדשים, עושים טיח, זהו, שיפצנו, סגרנו. נו, עכשיו מה קורה הלאה? לא פסוק מן ג' ואם ישוב הנגע ופרח בבית אחר חילץ את האבנים ואחרי יקצות את הבית ואחרי יתוח, אחרי שסיימנו לעשות את כל הפעולה, ישוב הנגע, הנגע חזר חזרה באותו גודל, כתוב ישוב הנגע פירושו אותו גודל שהוא היה באותו מקום, חזר עוד הפעם. אומר רש"י, יקצות לשון העשות, וכן יתוח, שתי הביטויים הללו בפסוק, יקצות ויתוח, זה מילים מבניין נפעל. אבל חילץ, שכתוב בו בפסוק, חילץ את האבנים, מוסב הלשון אל האדם שחילצן, והוא משקל לשון כבד, כמו כיפר, דיבר, זה מתייחס לאדם שעשה את הפעולה. אז אם אחרי שהבן אדם הוציא את האבנים, ואחרי שהורידו את כל העניינים בבית, אומר רש"י, ואם ישוב הנגע וגומר, מתי הוא ישוב? מתי הנגע? אומר רש"י, יכול חזר בו ביום יתמה. אם באותו יום, אולי באותו יום שאנחנו תייחנו, באותו יום ומיד ישברו שוב את הבית, אומרים לא, החזרה שכתוב פה זה לא באותו יום אלא שבוע לפחות. אם זה חזר באותו יום, עדיין אנחנו לא נשבור את כל הבית בגלל זה. זה מה שרש"י אומר, מאיפה לומדים את זה? תלמוד לומר ושב הכהן. כתוב בפסוק הקודם שקראנו, פסוק למתת, אחרי ההסגר הראשון, כתוב ושב הכהן ביום השביעי. ואם ישוב, ופה בפסוק מ"ג כתוב ואם ישוב, אז עושים גזירה שווה בין הוושב שכתוב קודם לאם ישוב שכתוב פה. כמו הוושב שכתוב קודם, מתי הכהן שב? אחרי שבוע. אותו דבר, ואם ישוב הנגע, מתי הנגע ישוב? מינימום אחרי שבוע.
מה יכול להיות במהלך השבוע?
מהלך השבוע הזה מחכים, אם כעבור שבוע הנגע חזר, אז צריך למטוץ את כל הבית.
הנגע חזר באותו יום, אתה אומר.
אם חזר באותו יום, אז אנחנו...
אז אתה בכל זאת אומר, חכים שבוע.
חכים שבוע, יכול להיות. למה? כי יכול להיות שבאותו יום הוא חזר, ויכול להיות, תבוא בסוף השבוע, הוא ייעלם. חכה שבוע. אם תבוא בסוף השבוע והוא נמצא באמת עדיין במקום, רק אז נגיד לשבור את הבית, אבל לא נתייחס באותו יום.
שברו את הבית ותקנו אותו
ובאותו
יום חזר.
יכול להיות שבאותו יום הוא חזר, ויכול להיות שלמחרת הוא ייעלם, כי כל המושג של נגעים, הרי דיברנו שזה נס ופלא, זה לא דבר טבעי. אז זה שבאותו יום היית נגע, זה לא אומר כלום. חכה שבוע, עד סוף שבוע, כמו שהרופא אומר, לא אומר לך דיאגנוזה שום דבר. מה שראית עכשיו, שרק עכשיו גמרנו את הטיפול והכל חזר, חכה, תבוא שבוע הבא נראה מה יהיה. חכה שבוע נראה. מה שיבה אמורה להלן בסוף שבוע, אף שיבה אמורה כאן בסוף שבוע. נו, מה עושים אחרי שזה חזר? איך אני אומר לכם קודם כל הזמן בעל פה מה עושים? שוברים את הבית. איפה כתוב ששוברים את הבית? פה יבוא הפסוק שאמרתי לכם קודם שהוא לא נכתב במקום. למרות שהפסוק הבא מיד אחרי פסוק מ"ג זה פסוק מ"ד, נראה לנו את ורש"י שההמשך של פסוק מ"ג זה לא פסוק מ"ד. ההמשך של פסוק מ"ג זה פסוק מ"ה. תעברו רגע לפסוק מ"ה, עוד מעט נראה את הרש"י ורק תעברו שתראו את הרצף, תדלגו, תוציאו את פסוק מ"ד במקומו, אחרי פסוק מ"ג, מה כתוב בפסוק מ"ד? ונטץ את הבית, את הבנה ואת היצה ואת כל עפר הבית, והוציא אל מחוץ לעיר אל מקום טמא. כל הפירוט הזה שצריך למטוץ את הבית, מתי עושים את זה? אם אחרי שבוע רואים, אחרי שכבר הוצאנו את האבנים, טייחנו, והנגע חזר, אז מה תקנת הבית? פשוט שוברים אותו. זה שכתוב פה באמצע הפסוק מ"ד, זה הפסוק הזה לא נכתב במקומו. למה? עכשיו יש כאן רש"י ארוך, רש"י יוכיח לנו שהפסוק הזה לא נכתב במקומו.
שהפסוק
מ"ד הוא לא כתוב במקומו.
איפה היה צריך להיות?
עוד מעט נראה את רש"י ונראה על מה הפסוק הזה מתייחס.
איך הוא
רואה? אחרי מ"ג צריך לבוא מ"ה.
אז בוא נקרא, שנייה, חדיף שבחה
רש"י, שנוכל להבין. ואם ישוב הנגע, הוא פרח בבית, אומר לנו פסוק מ"ג. זאת אומרת שאם אחרי שהורדנו את האבנים, ושמנו אבנים חדשות, וטייחנו, ורואים שהנגע חוזר באותו גודל אפילו,
אתה אומר מ"ה.
מ"ה, מה עושים? ונטץ את הבית, פשוט שוברים את כל הבית.
מה כתוב במ"ד?
חכה, מ"ה, אחר כך בא מ"ו, אחר כך בא מ"ז. שלושת הפסוקים הללו הם פסוקים שמתארים מה עושים עם הבית אחרי השבירה, ואחר כך בא הפסוק מ"ד. מה הפסוק מ"ד בא להגיד? עכשיו נקרא את רש"י.
בוא נקרא שנייה אחת את מ"ד, אחרי מ"ג.
מנדל לחם עם גימל לא יכול לבוא ביחד. למה? אתה שואל שאלה טובה, מה אכפת לי שנקרא מנדל לחם עם גימל? עיקר הקושי שמנדל לא יכול לבוא לחם עם גימל, נראה למה. בוא נקרא. מה אומר פסוק מנדל? הוא בא הכהן וראה, והנה פסע נגע בבית. קרק ממרתי בבית תמאו. למה הפסוק מנדל לא מתאים עם אחרים עם גימל? מסיבה מאוד פשוטה. כי בפסוק מנגימל אמרנו שהכהן חוזר, ומה הוא רואה? שבאיזה גודל הנגע? בפסוק מ"ג. מה כתוב שהכהן חוזר, ומה הוא רואה? ישוב הנגע, הוא פרח בבית, אותו גודל. מה כתוב בפסוק מ"ד? שהכהן רואה וגדל. רגע, דיברנו שאותו גודל זה גם מספיק, מה פתאום איך זה גדל? אז זה לא נדבק פסוק מ"ד לכם מ"ג. חייבים להגיד שהפסוק הזה זה לא אותו דבר, זה אחר. כי בפסוק מ"ג אתה מדבר שהנגע חזר ופרח בבית באותו גודל, אחרי זה לא נקרא חזר, חזר זה נקרא ישוב הנגע לאותו מצב. ופסוק מ"ד אתה מיד ממשיך כאילו הכהן בא, ומה הוא רואה? מה קרה לנגע? פסע, גדל. הרי אמרנו קודם שהנגע אותו גודל, איך פתאום זה גדל? אומר רש"י כך, ובא הכהן וראה והנה פסע, אומר רש"י, יכול. איך היינו אנחנו מבינים אם היינו קוראים את הפסוק הזה ברצף? לא יהיה החוזר תמה, אלא אם כן פסע. אנחנו יכולים לחשוב שמתי הבית הזה יהיה תמה שיצטרכו לשבור אותו, רק אם הוא פסע, ככה היינו יכולים להבין, כי זה מה שכתוב בפסוק מ"ד. אומר רש"י, זה ברור לנו שלא. איך ברור לנו? נאמר צרעת ממרת בבתים. את המילה צרעת ממרת כתובה פה בפסוק מ"ד, כתוב את הלשון צרעת ממרת. ונאמר צרעת ממרת בבגדים, וכשדיברנו קודם לגבי נגע בבגד, גם שם היה כתוב את אותו לשון צרת ממרת. למה התורה השתמשה באותו לשון לעשות גזירה שווה והשוואה בין בגד לבית? מה ראינו בבגד? מה להלן בבגד ראינו? תימא את החוזר אף על פי שאינו פוסק. בבגד כתוב במפורש שאם הנגע חוזר אפילו באותו גודל, אז הבגד תמה. והתורה השתמשה באותו סגנון בדיוק לגבי בית. למה התורה משתמשת באותו סגנון? כדי לעשות גזירה שווה, שאותו הלכה שהיה בבגד, שאם זה חוזר באותו גודל הבגד תמה, אותו הלכה תהיה בבית, שאם זה חוזר אפילו באותו גודל, אז הבית תהיה תמה. אף כאן תימא את החוזר, אף על פי שאינו פוסה. אז מגזירה שווה אנחנו חייבים לומר שהבית יהיה תמה גם אם זה לא גדל. אבל לכאורה יש לנו בעיה שבפסוק מ"ד כתוב והנה פסע שכן גדל. אם כן, מה תלמוד לומר והנה פסע? אז מה נעשה עם פסוק הזה מ"ד שהוא מדבר כאילו שהוא כן גדל? אומר רש"י, אין כאן מקומו של מקרא זה, הפסוק הזה לא כתוב במקום. אלא מה היה צריך להיות כתוב, ואיזה פסוק היה צריך להיות כתוב אחרי מ"ג? ונתתי את הבית, היה לו לכתוב אחר וישוב הנגע. אחרי פסוק מ"ג שכתוב אם ישוב הנגע, ההמשך של זה זה פסוק מ"ה, ואם ונתת את הבית. וראה והנה פסענו, אז איפה נכניס את הפסוק הזה של מ"ד וראה והנה פסע? על איזה סיטואציה מדובר? אומר רש"י, זה מדבר על סיטואציה שאנחנו קודם דיברנו על זה בעל פה, שזה לא כתוב במפורש בתורה, ואומר רש"י, עכשיו אני אגיד לך איזה כתוב, ונגיד, נראה קודם בעל פה, נקרא עוד הפעם ברש"י. מה אמרנו? אמרנו כך, פעם ראשונה הכהן הגיע לבית, הוא רואה באמת נגע. מה האמרה הראשונה של כהן? לא, לסגור. הסגר, שבוע הסגר. חוזר אחרי שבוע, מה אמרנו, מה הוא ראה? קראנו קודם פסוק למתת. ושב הכהן ביום השביעי וראה, מה הוא ראה? הנגע גדל. ואז מה הוא אמר? צריך לשבור את האבנים ולתקן. ואם הכהן היה חוזר בסוף שבוע ורואה שזה לא גדל, התורה לא התייחסה לזה ולא אמרה לנו מה לעשות. איך נדע? אז אמרנו בעל פה שצריך עוד שבוע, אבל איפה זה כתוב? אומר רש"י, עכשיו הפסוק מ"ד הזה מרמז לנו על תהליך שלם שהוא לא כתוב באמת, הוא תהליך נסתר. פסוק מ"ד מדבר, הוא אומר לנו, כאילו תבין מתוך הדברים ככה, שאם הוא חזר והוא רואה שהנגע באותו גודל, אז הוא יגיד לך לחכות שבוע שני, ואם הוא יחזור בשבוע השני והוא רואה שזה גדל, אז הוא יגיד את התהליך לשבור את הפה. זאת אומרת, פסוק מ"ד שכתוב ובא הכהן וראה והנה פסע, מתי הוא ראה שזה פסע? בשבוע השני. זאת אומרת, מוסתר כאן, זה לא כתוב, מוסתר כאן תהליך שלם, שאתה צריך להבין איזה דבר מתוך דבר, שאם הכהן בא בסוף השבוע הראשון ורואה את זה באותו גודל, הוא אומר חכה שבוע נוסף, ואז הוא אומר והנה פסע. תקרא את הלשון ברש"י. זה מה שמסתדר. הא לא בא ללמד, אומר רש"י, אלא על נגע עומד בעיניו בשבוע הראשון. סוף שבוע הראשון הנגע היה באותו גודל, ובא בסוף שבוע השני ומצאו שפסר, והכהן בא בסוף השבוע השני, ואז הוא רואה שזה גדל, שלא פרש בה כתוב למעלה כלום בעומד בעיניו בשבוע הראשון. עד עכשיו התורה לא סיפרה לנו שום דבר מה קורה אם הכהן בא בסוף השבוע הראשון והוא רואה באותו מצב, על זה לא כתוב. ולמדך כאן בפסיון זה, בזה שהתורה כאן מדברת על מצב שהוא גדל, מזה תבין דבר מתוך דבר, שאינו מדבר אלא בעומד בראשון. מדבר כאן על תהליך כזה שבשבוע הראשון הוא עמד באותו מצב, ואז הסגרנו אותו שבוע נוסף, הוא פסע בשני, ועל זה פסוק מן ד' מדבר. ומה יעשה לו? מה נעשה אם באמת כך קרה? שהוא אמר להסגיר עוד שבוע, ובשבוע השני הוא רואה שזה גדל, מה? יכול יתצנו? האם פסוק ממי בא בהמשך לפסוק מן ד'? לא. יכול יתצנו כמו ששמח לו ונטס את הבית? הייתי יכול לחשוב אולי שבמצב כזה לשבור את הבית, כי הרי פסוק ממי בא אחרי ממד, אבל לא, ממי זה המשך לפסוק ממגים. תלמוד לומר ושב הכהן, מה כתוב בפסוק למצאת שקראנו קודם, שכשהכהן שב פעם ראשונה לבית כתוב שב הכהן, ופה כתוב הוא בא הכהן בפסוק ממד, נלמד ביה משיבה. מה שיבה חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע? כמו שפעם ראשונה שהכהן בא, אז מה הוא עושה שפעם ראשונה שהכהן בא והוא רואה שהנגע גדל, מה הוא עושה? הוא אומר תוציאו את האבנים, תחליפו ונחכה שבוע. אז ביה גם פה שכתוב שהכהן בשבוע השני בא ורואה שהוא גודל, חולץ וקוצב וטח ונותן לו שבוע. ואם חזר, על זה עכשיו נקרא את פסוק מ"ג, ואם גם בשבוע השני אז זה חזר, נוצץ, אז יבוא פסוק מ"ה שישברו את הבית. לא חזר, אם גם בשבוע השני שהוא אמר לו תחליף את האבנים וחגים שבועות ורואים זהו נקי, מה קורה אז טוב? מה קורה אם גם בסוף שבוע שני?
אתה מדבר על הפעם השלישית שהוא מגיע לבית.
כן, זה פעם שלישית, אבל פעם שנייה של שבוע. עד יש לו עוד פעם, הוא מנה איש אם עמד בזה ובזה. מה יהיה אם סוף שבוע הראשון, פעם ראשונה הוא בא וחכו שבוע, הוא רואה אותו גודל, הוא אומר חכה עוד שבוע. חכים, חכינו עוד שבוע, הוא בא ורואה, לא. אם גדל אמרנו מוצאים את האבנים, בא ורואה לא גדל, אותו דבר, כבר פעמיים.
עוד שבוע.
עוד שבוע, שלישי, מאיפה יודעים? הוא מניין שהוא עמד בזה ובזה.
בפעם שלישית.
חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע. מאיפה נגע שניתן לו שבוע שלישי? תלמוד לומר הוא בא. כתוב פה בפסוק הוא בא הכהן. ואם בו יבוא ונראה בעזרת השם בפסוק ממחד כתוב ואם בו יבוא הכהן. במה הכתוב מדבר? על איזה פסוק מדובר הפסוק ממחד שנלמד עוד מעט ואם בו יבוא?
כן.
אם בפוסה בראשון, אם נגיד שבסוג ממחת מדובר שבשבוע הראשון הוא גדל, הרי כבר אמור, למדנו כבר קודם שמי הוא גדל בשבוע הראשון שמוצאים את האבנים. אם בפוסה בשני, אם בשבוע השני הוא גדל, הרי כבר אמור, זה כבר גם כלול כמו שהצברנו קודם. אינו אומר הוא בא ואם בו יבוא אלת שבא בסוף שבוע הראשון, הוא בא בסוף שבוע השני וראה והנה לא פסה, זה העומד מה יעשה לו? יכול להיפטר וילך? אם פעמיים באתי, וזה אותו גודל, אז זהו פטור, לא עושים כלום, כמו שכתוב כאן, כמו שנראה עוד מעט בפסוק מומחת, שכתוב את הלשון ותיאר את הבית, תלמוד לומר, לכן יהיה כתוב בסוף פסוק מומחת, כי נרפא הנגע. מה זה נקרא כי נרפא? לא תיארתי אלא אתה רפוי. מתי אני יכול לתאר נגע אחרי שריפנו אותו קודם? זאת אומרת, אני רואה נגע באותו גודל, אני לא יכול לבוא ולהגיד, זהו, הבית נקי. צריך לרפא את הנגע. איך מרפאים את הנגע? מוצאים את האבנים, שמים חדשים, מרפאים אותו, ואז לא חזר, ואז מתארים. רק נסיים את המילים הרש"י. מה יעשה לו? ביה אמורה למעלה. פסוק מ"ד היה כתוב את הפסוק, הוא בא הכהן. וביה אמורה למטה, ופסוק מ"ח כתוב גם כן, ואם בו יבוא. מה בעליונה, כמו כשקראנו קודם פסוק מ"ד, אז הסברנו שמה הוא עושה אם הוא רואה שזה באותו גודל? חולץ וקוצב וטח ונותן לו שבוע. למה? זה גמר לה, זהו שיבה, זהו ביה. עשינו הרי גזירה שווה ושב אל הבית ובא אל הבית, זה אותו עניין. אבל בתחתונה כך, כמו אותו דבר שהוא בא בסוף שבוע שני, מה לא לחכות שבוע שלישי, והוא ראה שזה באותו מצב, אז פשוט מחליפים את האבנים ומתארים את הבית וכולי, כדי איתה בתורת כהנים. גמרו של דבר, סיכום הדבר, אומר רש"י, בוא נעשה סדר. אין נתיצה, אף פעם לא ישברו את כל הבית, אלא מתי ישברו את הבית? כלל הדבר סיכום בנגע חוזר אחר חליצה וקיצוי ותיחה. אם אחרי שהחלפנו את האבנים וטייחנו מחדש, והנגע חזר, אז נשבור את הבית. ואין החוזר צריך פיסיון. אם הוא חזר עוד הפעם, לא צריך גם לחכות שהוא יגדל. כן?
גם אם נשאר אותו הדבר, צריכים להרוס את הבית.
החוזר לא צריך, לא, אם הוא חזר עוד הפעם, לא צריך שיגדל, הוא חזר עוד הפעם, אז נחכה לו עוד שבוע.
ולא גדל.
לא גדל שבוע שני,
ולא גדל.
עד שבוע שלישי, ושבוע שלישי, אם הוא גדל, אם הוא נשאר באותו מצב שוברים, ואם לא מתארים. בסדר המקראות ככה. ואם ישוב, קודם בא הפסוק מ"ג, ונתת, אחרי זה פסוק מ"ה, והבא אל הבית פסוק מ"ו, והאוכל בבית פסוק מ"ז, ואחר כך הוא בא הכהן וראה והנה פסח. אחר כך נחזור לפסוק מ"ד שדילגנו אותו, הוצאנו אותו מהמקום והכנסנו אותו אחרי מ"ז. ודיבר הכתוב, חוזר רש"י לחדד עוד הפעם על מה מדובר, בעומד בראשון, שבוע ראשון אמרנו הנגע נשאר באותו גודל, שנותן לו שבוע שני להסגרו, חכה שבוע נוסף, ובסוף שבוע שני להסגרו בא וראו שפסח, ומה יעשה לו? חולץ וקוצב ותאכלו נותן לו שבוע. חזר, אם אחרי זה הנגע חזר, נוצץ. לא חזר, טעון ציפורים, שאין בנגעים יותר משלושה שבועות. זה רש"י עשה את כל החשבון הזה, להגיד לנו עד כמה התורה מקצרת בדבריה, לפעמים מכניסה לנו דבר, אנחנו לא מבינים את סדר התורה, למה התורה לא הכניסה את הדברים בסדרה. בדיוק, התורה יש לה את הסדר שלה, למה הכניסה את זה כך, וזה רש"י מגלה לנו, כי אחרת לא יכולים להבין. ורש"י חוזר עוד הפעם על כל הרעיון. ואם בו יבוא, מסביר עכשיו רש"י את פסוק מ"ח, אמנם עוד לא קראנו את כל הפסוקים, אבל נסיים את הקטע הזה ברש"י ואז נקרא את הפסוקים שלא קראנו עדיין. ואם בו יבוא מה שכתוב בפסוק מ"ח, מתי מדובר על זה הפסוק הזה? לסוף שבוע שני.
זה
המפגש
שלישי שלו.
והראה והנה לא פסח. מקרא זה בא ללמד בעומד בעיניו בראשון ובשני, סוף שבוע ראשון הנגע נשאר באותו גודל, סוף שבוע שני הנגע נשאר באותו גודל, מה יעשה לו? יכול יתארנו כמשמעו של מקרא ותיאר כהן את הבית תלמוד לומר כי נרפא הנגע, לא תיארתי אלא את הרפוי, אני יכול לתאר רק דבר שעשיתי לו רפואה. מה הרפואה שעושים לבית? ואין רפוי אלא הבית שהוקצה והותח ולא חזר הנגע. ריפוי של בית זה רק שהוצאתי את האבנים המנוגעות, שמתי חדשים, טייחתי והנגע לא חזר. אבל זה, אבל הבית הזה שאחרי פעמיים ראינו שהוא נשאר באותו גודל, נותנים לו צ'אנס אחרון עוד שבוע. מה עושים לפני השבוע שהוא נשאר באותו גודל? טעון חליצה וקיצוי וטיחה ושבוע שלישי. וכן המקרא נדרש. ככה תבין את הפסוק ממחת. ואם בו יבוא בשני, הכהן בא בשבוע השני וראה והנה לא פסע, הוא ראה שהנגע נשאר באותו גודל, יתיחנו, אז יתיחנו פירושו שמוצאים את האבנים, שמים אבנים חדשים, ואין תיחה בלא חילוץ וקיצוי, זה לא שמים תיח חדש על הקיים, מוציאים את האבנים, שמים חדשים ומתיחים. ואחרי יתוח את הבית ותיאר הכהן את הבית, אם לא חזר לסוף השבוע, אחרי שהכהן בשבוע הזה השלישי הוא מתייח, מוציא את האבנים ומתייח, ואז הוא רואה שזה לא חזר, אז כי נרפא הנגע. ואם חזר, אם רואים שהוא חזר עוד הפעם, כבר פירש על החוזר שטעון נתיקה. עכשיו נקרא את פסוק, ולפי הסדר, פסוק ממי, פסוק ממי, נקרא את זה מבפנים. ונתת את הבית, את הבנה ואת היצעה ואת כל אפר הבית, והוציא אל מחוץ לעיר המקום תמה. והבא אל הבית, כל ימי הסגיר אותו, התמעה עד הערב. והשוכב בבית, יחבס את בגדיו. והאוכל בבית, יחבס את בגדיו. עוד מעט רש"י יסביר מה זה הפירוט הזה, שכתוב בא אל הבית, שוכב בבית, אוכל בבית, מה מיד נקרא ברש"י. ואם בו יבוא הכהן וראה והנה, לא פסח הנגע בבית, אחרי יתוח את הבית, ותיאר הכהן את הבית כי נרפא הנגע. למדנת קראנו קודם.
לא, לפני ממחת, איפה שהוא צריך להיות.
כן, הוא צריך להיות לפני ממחת, כן? לפני ממחת, לפני ממחת, צריך לומר פסוק, הוא בא הכהן וראה והנה פסח הנגע בבית, שרק ממרתי בבית, שמאו. עכשיו רש"י יסביר לנו את המילים שקראנו מפסוק מ"ו, שהבא אל הבית כל ימי הסגיר אותו. מה זה כל ימי הסגיר אותו? אומר רש"י כל ימי הסגיר אותו, ולא ימים שקלף את ניגור. מה הכוונה בכל ימי הסגיר אותו? זאת אומרת, באותם ימים שהוא חולץ את האבנים והוא עושה את המקציע ותח, כן? באותם ימים מי שיכנס לבית תוך כדי עבודה הוא לא יתמה, אלא מתי התומה תתחיל? אחרי שסיימנו את התיח, הכל סגור, אז בא הכהן ואומר, נו, עכשיו הסגר שבוע. רגע שמחריבים את ההכרזה, עכשיו הסגר שבוע, מאותו רגע מתחיל תהליך התומה של הבית, ולא ימין שקלף את ניגו. יכול שאני מוציא המוחלט שקלף את ניגו, מה יהיה אחרי שאנחנו החלטנו שאת הבית הזה צריך לנטוץ? מתי מחליטים שצריך לנטוץ את הבית? למדנו קודם באריכות שאחרי שעשינו תיח וחיכינו שבוע והנגע חזר, נוצצים את הבית. אז הייתי יכול לחשוב שמי שבא אל הבית אולי הוא לא יתמה. תלמוד לומר כל ימי. מה זה כל ימי? גם אחרי שקילפנו את הנגע ועוצנו את האבנים המנוגעות וממתינים שבוע, אז כל מי שנמצא בבית אז יתמה. יתמה עד הערב, מלמד שאין מתמה בגדים, כי לא כתוב, שימו לב מה ההבדל בין פסוק מ"ו לפסוק מ"ז. פסוק מ"ז, ששם היה מדובר על השוכב בבית ועל האוכל בבית, בשני האלה היה כתוב יחבס את בגדיו. פסוק מ"ו, מה היה כתוב? מי שבא אל הבית, מה היה כתוב? יתמה עד הערב, ולא היה כתוב יחבס את בגדיו. למה? מלמד שאין מתמה בגדים. אם אדם רק נכנס הביתה לזמן קצר, נכנס ומיד יצא, הוא יהיה תמה, אבל הבגדים שלו לא. כמה זמן יש לו צ'אנס להיות בבית הזה ולצאת והבגדים שלו לא יתאמו? אז יש איזה שיעור של זמן. יכול אפילו שעה בכדי אכילת פרס. אולי אם אדם יישאר בבית אפילו זמן שלוקח לאכול חצי כיכר, פרס וחצי. חכמים שירו, עוד מעט נראה למה שירו זמן כזה. אם אדם נכנס הביתה לדקה ויצא, אז הוא לא יתמה עם הבגדים, הוא יתמה רק גופו ויתאום מהם. נכנס הביתה שתי דקות, עדיין רק גופו יתמה וגדב לו. אבל אם הוא ייכנס הביתה בכדי אכילת פרס, אכילת פרס זה בערך 4 דקות, אז גם בגדיו יהיו תמאים. מאיפה יודעים את זה? תלמוד לומר, שכתוב בפסוק מ"ז, והאוכל בבית יחבס את בגדיו. כך אמרה התורה. אם היינו לוקחים את המילים האלה כפשוטו, הייתי אומר, אין לי אלא אוכל. אולי רק אם הוא אוכל, שוכב מיניים, ואם הוא נשכב שם והוא לא אכל, הוא גם יהיה תמה. אומרים, כן, תלמוד לומר, והשוכב. טוב, אין לי אלא אוכל ושוכב. לא אוכל ולא שוכב מיניים, מה יהיה אם אדם נכנס? הוא לא אכל ולא נשכב, הוא ישב שם, הוא הסתובב שם. תלמוד לומר, יחבס, יחבס, כתוב פעמיים בפסוק מ"ז, יחבס את בגדיו, ועוד הפעם יחבס. למה כתוב פעמיים? ריבה. ידוע שהתורה כותבת דבר פעמיים, בא לרבות. מה היא בא לרבות? שגם מי שהיה בבית זמן, הוא שהה זמן מסוים, לא אכל, לא שכב, רק היה זמן, הוא גם יהיה תמה. כמה זמן?
4 דקות.
איך אני יודע? אם כן, למה נאמר אוכל ושוכב? ליתן שיעור לשוכב כדי אכילת פרס. התורה רצה להגיד לך כמה זמן תדע, אומרת המילה אוכל. אכילה לא של טיפה, אכילה שיהיה לה לפחות סעודה, אכילת קבע בסעודה, אדם שמתיישב לאכול סעודה, מינימום שאפשר לקרוא לזה סעודה, זה מינימום זמן של אכילת פרס. זה גם הזמן שאנחנו משארים, למשל באכילת כזית של לסדר, במצה, אז אומרים כמה זמן אתה צריך לסיים לאכול את זה, בכדי אכילת פרס, זה הפרק זמן הזה. אז זה הפרק זמן, זה פרק זמן חשוב כבר, שאם היית בבית זמן כזה, אפילו שלא אכלת בפועל. אלא נשארת הזמן, שחשיבות הזמן הוא כדי אכילת פרס, זה שיעור שהאדם מתמה גם את בגדיו. טוב, אחרי כל האריכות הזו, עכשיו נראה מה קורה סוף סוף שצריך לתאר את הבית, איך מתארים את הבית, אז זה כבר הסיום, סיום ללא רשי בכלל.
זאת
ממצאת. כן. זאת ממצאת ולקח לחפה את הבית שתי ציפורים, וצרז ושני תולעת ואזוב. למדנו על זה כבר גם כן, כמו מצורה שצריך לתאר את גופו, אז הוא מביא את אותו תהליך של שתי ציפורים. רש"י כבר הסביר למה ציפורים, כי הם מצפצפים, הם מדברים, הם פטפטים, אז זה בא לשון הרע שאדם פטפט. והוא עושה את אותו תהליך שלמדנו קודם, ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, ולקח את עץ הארץ ואת האזוב ואת שני התולעת ואת הציפור החיה, וטבל אותם בדם הציפור השחוטה ובמים החיים, ויזה אל הבית 7 פעמים. הקודם שלמדנו את התהליך הזה, אז הוא מזה על המצורה. פה הוא הרי בא לצייר את הבית, אז מזה על הבית, וחיטה את הבית בדם הציפור ובמים החיים ובציפור החיה ובעץ הארז ובאזור ובשני התולעת, ושילח את הציפור החיה אל מחוץ לעיר אל פני השדה וחיפר על הבית ותאר. זאת התורה לכל נגע הצרת ולנתק. זאת אומרת, עד פה היה לנו סיכום של כל סוגי הנגעים, ונתק זה נגעים שקשורים לשיער ולצרת הבגד ולבית ולשאת ולספחת ולבהרת, להורות ביום התמה וביום התאור. זאת תורת הצרת. מה שלהורות ביום התמה וגומר, מה הכוונה? איזה יום מתארו ואיזה יום מתמו. זאת אומרת, יש ימים שהכהן מחליט שהוא מתמה אותו, יש ימים שמחליט שהוא מתאר אותו. מפה סוף הפרשה יש לנו עוד סוגי אנשים שיש להם תומה. יש תומת זב, תומת זבה ותומת נידה. כאן יפורט גם כל ההבדלים שביניהם. נדבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם, איש איש כי יהיה זב מבשרו, זובו תמאו. אומר רש"י, כי יהיה זב, זב זה נקרא שיש לו לאדם הזה את העניין הזה שיוצא מגופו איזשהו נוזל. אומר רש"י, יכול זב מכל מקום יהיה תמא. אולי היינו יכולים להבין אם היינו קוראים את הפסוק הזה ככה בלי הסבר במקורות נוספים, היינו יכולים להבין שלא משנה מאיזה מקום זב, אם זה מהפה שלו, מאף שלו, מהאוזן שלו, מה זה משנה מאיפה, אז אולי זה כל דבר כזה מתמא. תלמוד לומר, לכן אומרת לנו התורה, מי בשרו. מה זה מי בשרו? זה בא, המם הזה הוא בא למעט, ולא כל בשרו. לא בכל מקום שיוצא ממנו, זב ממנו משהו, זה מתמא, אלא יש מקום מסוים בגוף. איזה מקום זה יהיה המקום בגוף? אז אומר רש"י, בוא נעשה, נראה איך לומדים את זה. אחר שחילק הכתוב בין בשר לבשר, זכיתי לדין. איש התורה עצמה אומרת לך שיש לך חלק מקום מהבשר שמתמא ומקום מהבשר שלא מתמא, איך נדע מהו? זכיתי לדין. עכשיו יש לנו רשות לעשות כאן איזה לימוד, איזה עקש, וזה ילמדנו מהו המקור המתמא בזב, מהו, מה זה נקרא הדין, איזה סוג לימוד זה יהיה. הוא אומר ככה, תימי בזב ותימי בזבה. התורה מתמה את הזב, והתורה מתמה גם אישה שהיא נקראת זבה. מה זבה? ממקום שהיא מתמה תומה קלה נידה, מתמה תומה חמורה זיבה. כמו שאצל אישה אנחנו יודעים שאותו מקום בגוף שהוא מתמה אותה בתומה קלה, מאותו מקום היא נהיית תמאה בתומה חמורה. מה זה תומה קלה ומה זה תומה חמורה? תומת נידה היא נקרא תומה קלה, ותומת זבה נקרא תומה חמורה. נראה אחר כך בהמשך למה תומת נידה נחשבת קלה לעומת תומת זבה. אומרת לנו התורה חשבון, אם אצל אישה התומה שהיא מתמה בזבה זה מאותו מקום שהיא מתמה בנידה, דהיינו אדם שיוצא מאותו מקום, אף הזהב אותו דבר יהיה גם אצל גבר. אצל זהב מהו המקום שממנו הוא נהיה תמה? ממקום שמתמה תומה קלה קרי, מתמה תומה חמורה עזיבה. מאותו מקום שהוא נהיה תמה בתומת קרי, שזה במקום הערבה, מאותו מקום עצמו זה המקום שעליו התורה מתייחסת, שאם זב ממנו משם אז הוא נקרא תומת הזב. זובו תמה, אומר רש"י, לימד על הטיפה שהיא מתמה. זאת אומרת, אפילו לא רק הבן אדם שממנו יוצא הזב הוא נהיה תמה, אלא גם הטיפה עצמה גם היא מתמה. זובו תמה, הזב עצמו, זאת אומרת הזיבה עצמה גם היא מתמה. עכשיו רש"י נותן לנו, מביא מהגמרא מסכת נידה, יש שם הרב הונה שהוא נותן לנו כמה וכמה סימנים שנוכל להבחין מה ההבדל בין זיבה לזרע. רש"י מביא רק חלק מדברי הגמרא. אומר רש"י ככה, זוב, כשאנחנו מדברים כאן על זוב, מה הכוונה? דומה למי בצק של שעורים, זה כמו מים של בצק שעשוי משעורים, ודחוי, זאת אומרת זה לא קשור, זה לא מרוכז, אלא זה כאילו מתמוסנס, ודומה ללובן ביצה מוזרת. והצורה שלו דומה, הצבע שלו והצורה שלו דומה כמו הלבן של ביצה מוזרת. מה זה נקרא ביצה מוזרת? יש ביצים כאלה שלא יכולים בשום אופן שממנה ייוולד אפרוח. גם אם תשב עליו התרנגולת זמן רב, אפרוח לא יצא מזה. זה נקרא ביצה מוזרת, מוזרה. אז הלובן של ביצה מוזרת זה דומה לזוב. לעומת זאת אומרה ששכבת זרע הוא קשור, הוא לא כמו דחוי שאמרנו לזוב, אלא הוא קשור, הוא כאילו לא נפרד ומרווה, והוא כלובן ביצה שאינה מוזרת. הוא דומה ללובן של ביצה שהיא לא מוזרת, מפרוש ביצה כזו שכן יכול לצאת ממנה אפרוח. עכשיו, אחרי שהתורה הגדירה לנו מהו הדבר שמטמא את הזהב, אז התורה עכשיו נותנת בהרחבה את סוג ורמת התומה של אותו אחד שהוא זב. סוג ג', וזאת תהיה תומתו בזובו, רר בשרו את זובו, או החתים בשרו מזובו, תומתו היא. אומר רש"י, רר, פירוש המילה רר זה לשון ריר, כמו ריר שזה דבר לח, שזב את בשרו. זאת אומרת שמהבשר, מהערווה, זב אותו ריר. את זובו, אומר רש"י, כמו ריר שיוצא צלול, או החתים, שיוצא אב וסותם את פי האמה ונסתם בשרו מטיפת זבו. זהו פשוטו. זאת אומרת, זה לא משנה באיזה אופן הריר הזה, הזב הזה, יצא מגופו, או שזה יצא צלול או שזה יצא אב, בשתי המקרים זה מטמא את האדם. ומדרשו, אומר רש"י, לפי המדרש אני אסביר לך מה ההבדל בין פסוק ב' לפסוק ג'. בשני הפסוקים יש לנו כמה וכמה פעמים את המילה זב. בפסוק ב' היה לנו פעמיים את המילה זב. היה כתוב איש איש כי יהיה זב, זובו תמאו, פעמיים את המילה זיבה. בפסוק ג' יש לנו שלוש פעמים את המילה זיבה. בזובו, את זובו, מי זובו. אומר רש"י, מה הסיבה שבפסוק ב' יש לנו פעמיים את המילה זב, בפסוק ג' שלוש פעמים? אומר רש"י ככה, מנה כתוב הראשון ראיות שתיים. בפסוק הראשון לומדים מזה שהזב הזה, האדם הזה, פעמיים, יום אחרי יום הוא ראה את הזיבה הזו. וקרו תמא, ובכל זאת, למרות שזה רק היה שתיים, רק פעמיים, קוראים לבן אדם הזה תמאו, כמו שהיה כתוב בפסוק ב', שנאמר זב מבשרו, זובו תמאו. ומנה כתוב השני, ואילו בפסוק ג' שכתוב אחר כך, ראיות שלוש. שלוש פעמים כתוב את המילה זובו. זה אומר שמדובר שאדם ראה שלוש פעמים, וקראו תמא, וגם לאדם הזה קוראים לו תמא, שנאמר תומתו בזובו, רר בשרו את זובו, או החתים בשרו מזובו תומתו היא. רק כיצד? אז מה ההבדל? אם בשתי ראיות הוא תמא, בשלוש לא כל שכן שהוא תמא. אז מה ההבדל בין שתי ראיות לשלוש ראיות? ורש"י, מה אומר לנו על זה המדרש? שתיים לטומאה, והשלישית מזקיקתו לקורבן. אם הוא ראה רק שתי ראיות, אז הוא נהיה טמא עם כל דיני הטומאה שהתורה תפרט מיד. אם היה לו שלוש ראיות, אז הוא לא רק שהוא טמא, אלא הוא צריך גם להביא קורבן בטהרתו.
איך הוא מגיע לקורבן?
עוד מעט נראה, בהמשך התורה, בהמשך הפסוקים, אנחנו נראה שהבן אדם הזה צריך להביא קורבן. זה יהיה כשנגיע בעזרת השם לפסוק י' ג' וי' ד', נראה שהוא מביא קורבן. עכשיו קודם כל התורה מפרטת בפסוקים הבאים מהי רמת הטומאה של אדם הזה שנקרא זב. אומרת לנו פסוק ד', כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא, וכל הכלי אשר ישב עליו יטמא. אומר רש"י, כל המשכב, מה פירוש הראוי למשכב? מדובר בזב ששכב על מחצלת למשל, או על משהו כזה שהוא ראוי למשכב, הוא ראוי לעשות למזרון ששוכבים עליו. יכול אפילו מיוחד למלאכה אחרת. מה יהיה אם למשל לקח הזב איזה חתיכת דיקט שבדרך כלל משתמשים איתו נגיד במאפייה לפרוס עליו את הפיתות או את הלחם, והוא הלך והוא שכב על הדיקט הזה, אולי גם אז הוא מטמא אותו בתומת משכב? אומרים לנו לא. תלמוד לומר, כתוב הפסוק, לא כתוב כל המשכב סתם, אלא כתוב אשר ישכב. אשר שכב לא נאמר. אם היה כתוב כל המשכב אשר שכב, היית אומר, הוא עשה פעולה והוא שכב, אז הוא כבר מתמא. אבל אם כתוב אשר ישכב, בלשון הווה ועתיד, פירושו שזה דבר שהוא ראוי וקבוע ומיועד למטרה הזו. אל אשר ישכב. מה הפירוש המיוחד תמיד לכך? שזה חתיכת דיק, תוך כל דבר שלא יש, הוא מיועד לשכיבה. יצא זה, מה זה בא לשלול? שאומרים לו, עמוד ונעשה ולחתנו. אם האלה האופים רואים בן אדם שוכב להם על הדיק, שהם צריכים אותו לעבודה, הוא לקום, אנחנו צריכים את זה לעבודה. זאת אומרת, למה נחכים אותו? כי הוא לא שכב על דבר המיועד לשכיבה. זה התורה מדגישה שהמשכב אשר ישכב עליו עזב יתמה, פירושו שהוא ראוי לשכיבה ולא, אם הוא לא ראוי לשכיבה. אותו דבר גם כן לגבי כלי אשר ישב. גם פה מדייק רש"י את אותו דיוק. ישב לא נאמר. לא כתוב כל הכלי אשר ישב. זאת אומרת, אם קרה מקרה והוא ישב, אז הוא מטמא את הכלי. אלא אשר ישב עליו עזב, מה הכוונה? במיוחד תמיד לכך, דווקא אם הוא כלי כזה שהוא מיועד באופן קבוע לישיבה, אבל גם פה, אם זה הוא התיישב על משהו, הוא התיישב על ספיר, למשל, צריך לבשל בו, הוא התיישב, הפך אותו לכיסא, ורגע שירצו לבשל יגידו עקום, אנחנו צריכים את זה לבישול, אז הוא לא יתמה את זה בישיבתו עליו. מדוע? מכיוון שהתורה מקדישה אשר ישב, דווקא אם הוא מיועד באופן קבוע למטרה הזו. ספסל או כיסא וכדומה. פסוק ה', עד פה דיברנו על פסוק ד', לגבי אדם שהוא עצמו זב, והוא בעצמו עכשיו הולך לשכב על משהו, או לשבת על משהו, איך שהוא מתמא את אותו כלי שהוא יושב עליו או שוכב עליו. עכשיו נראה בפסוקים הבאים מה קורה האדם אחר, שהוא לא זב, אלא הוא נוגע במקום שהזב שכב עליו וכו'. פסוק ה' אומר, ואיש אשר ייגע במשכבו, יחבס בגדיו, ורחץ במים ותמה עד הערב. אומר רש"י, ואיש אשר ייגע במשכבו לימד על המשכב שחמור מן המגע. מזה התורה לימדה אותנו שאם זב למשל נגע במשהו הוא תימת אותו דבר, ואם זב שכב על משהו הוא גם תימת אותו דבר. מה יותר תמה? הדבר שהזב נגע בו או הדבר שהזב שכב עליו? לימדנו, זה מה שלמדנו פה, שהדבר שהזב שוכב עליו הוא יותר תמם מדבר שזב רק נוגע בו. לימד על המשכב שחמור מן המגע. במה בא לידי ביטוי חומרת התומה של הדבר שזב שכב עליו? זה רש"י מפרט שזה, מה זה זה? המשכב שזב שכב עליו נעשה אב התומה לטמא אדם, לטמא בגדים. הדבר שזב שוכב עליו הופך להיות טמא בכזו חומרה טומה, כאילו הזב בעצמו. ולכן האדם שנוגע במשכב של הזב, אז לא רק הבן אדם נהיה טמא, אלא גם הבגדים שעליו גם הם נהיים טמאים. לעומת זאת, והמגע שאינו משכב, לעומת זאת, אם אדם ייגע, אם אדם ייגע במגע, אם אדם ייגע בדבר שהזב רק נגע בו, לא שכב עליו, הוא רק נגע בו, ואותו דבר שהזב רק נגע בו הוא גם טמא, אבל רמת התומה שלו פחותה מרמת התומה של המשכב. ומה זה בא לידי ביטוי ממשיך רש"י? והמגע שאינו משכב אינו אלא ולד התומה. רמת התומה שלו זה רק כאילו ולד, תוצאה של הזב, זה לא כאילו הזב בעצמו. ולכן, ואינו מטמא אלא אוכלים ומשקיעים. זאת אומרת, אם אדם ייגע בדבר שזב נגע הוא לא יטמא, רק אם אוכל ייגע בדבר שזב נגע אז האוכל יטמא. לעומת זאת, אם אדם נגע במקום שהזב שכב עליו במשכבו, בזמן שהזב שוכב עליו, אז יוצא שהתומה היא חמורה בו ובבגדו.
עכשיו, אם
תמר אחת
במים
וחיבט... פסוק ו, והיושב על הכלי אשר יושב עליו עזב, יחבז בגדיו ורחץ במים ותמר עד הארץ. אומר רש"י, והיושב על הכלי, מה רוצים להדגיש לנו פה? אפילו לא נגע, אלא אפילו 10 כלים זה על זה. זאת אומרת, הבן אדם ישב על הכלי אשר יושב עליו עזב, הוא לא ישב ממש על הספסל שעזב ישב. על הספסל שם שמו מגבת, ועל המגבת שמו עוד משהו ועוד משהו. 10 דברים. והוא יושב על המזרון העשירי שמתחתיו ולמטה היה הספסל שישב עליו עזב. כולם מתאמים משום מושב. כל אלה נחשבים כמושב של עזב, והבן אדם נהיה תמה, והוא צריך לטבול ותמה עד הערב. וכן במשכב, אותו דבר במשכב של זב. אם למשכב שמו עוד משהו ועוד משהו, ולא משנה כמה שכבות. פסוק זין, והנוגע בבשר הזב יחבס בגדה ורחץ במים את המעד הארץ. אותו הדבר, לא רק אם אדם נוגע במשכב של הזב, או שהוא יושב על הכיסא של הזב, אלא כמובן אם הוא נוגע בזב בעצמו. פסוק ח', וכי ירוק הזב בתאור וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. אומר רש"י, וכי ירוק הזב בתאור ונגע בו, הרוק של הזב נגע באדם תאור, או נשאו, או שהוא לא נגע באדם אלא הוא ירק על בגד, והתאור נושא את הבגד שעליו נמצא אחת מההפרשות של הזב, והוא נושא שהרוק מטמא במסע. הרוק מטמא בזה שאדם נושא את הרוק עליו. פסוק ת', לכל המרכב אשר ירכב עליו הזהב יטמא. כאן התורה מדברת על דבר כזה. יש לנו לפעמים שיושב למשל אדם על החמור, יש לו את העוקף שעליו הוא ממש יושב, ויש לו חתיכת עץ שהתקינו לו כמשנת, או שהתקינו לו מקדימה נגיד משהו לתפוס את הידיים. חתיכת העץ הזו לא נחשבת ממש למושב של הזב שהוא יושב עליו, העוקף יחשב כדבר שהוא יושב עליו. מה יחשב העץ הזה? קוראים לו מרכב. מה הוא יחשב? אם אדם נוגע בזה הוא יהיה תמה, אבל בגדיו לא. רמת התומה שלו פחותה. זה מה שהפסוק אומר, בכל המרכב אשר ירכב עליו הזב יטמא. מה אומר רש"י? בכל המרכב, אף על פי שלא ישב עליו. מרכב זה לא איפה שהזב יושב, הוא לא ישב על זה. כגון התפוס של סרגה. מה זה התפוס של סרגה? התפוס של סרגה זה כמו שאמרנו המשנת שלו, או שהוא אוחז בזה, בסדר? ואחרי זה אדם נגע בזה, שקוראים ארצון, זה השלד של העוקף. תמה משום מרכב, והעוקף שקוראים אליש, העוקף שהוא עצמו יושב עליו, הוא תמה מתומת מושב. תומת מושב אמרנו היא תומה חמורה יותר, כי אדם שנטמא בתומת מושב אז גם הוא וגם בגדיו. לעומת זאת תומת מרכב תומתו פחותה, ורק הוא בעצמו. פסוק י', וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד הערב, והנושא אותם יחבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. רש"י יסביר לנו שהפסוק הזה, פסוק י', צריך לחלק אותו לשתי חלקים. חצי מפסוק י' זה סיום של פסוק ת', וחצי השני של פסוק י' זה סיכום כללי של כל הנושא שלמדנו עד פה. נראה את רש"י בפנים. אומר רש"י כך, כל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו של זב. זאת אומרת, מה אמרנו בפסוק ת', שאדם שנוגע במרכב, כן, יטמא, באיזה סוג תומה הוא יהיה? לא בתומה של בגדים גם, אלא פסוק י' חציו הראשון משלים את פסוק ת'. הוא אומר לנו, בא ולימד על המרכב, החצי הראשון של פסוק י' בא להמשך לפסוק ת', הוא בא ללמד אותנו את ההלכה של המרכב הזה שנגענו בו, שיהיה הנוגע בו תמה ואין טעון קיבוץ בגדים, אבל לחפש את בגדיו הוא לא יצטרך, והוא חומר במשכב מבמרכב. זה אנחנו רואים למה במה המשכב חמור יותר מהמרכב, שהמשכב אם אדם נוגע בו גם הוא וגם בגדיו, והמרכב איך כתוב הפסוק? יטמא, ולא כתוב יחבס בגדיו. החצי השני של פסוק י' מדבר על סיכום כללי על כל מה שאמרנו קודם. והנושא אותם, מה זה אותם? כל האמור בעניין הזב, כל הפירוט של הדברים שאמרנו עד פה. מה פירטנו עד פה? זובו ורוקו ושכבת זרו ומימי רגליו והמשקה והמרכב, כל הפריטים שהזכרנו קודם. אז עד פה דיברנו, אדם נוגע בזה, אדם יושב על זה. מה יהיה עם מסען? אדם פשוט נושא זה, לקח את המיטה שלו והולך עם זה, לקח את הרוק שלו באיזה משהו והולך עם זה. למשל, מטמא אדם לטמא בגדים, נשיאת החפץ לדוגמה, מרכב אמרנו, רמת התומה של מרכב היא פחותה ממשכב, וכך שאדם נוגע לא תומד, אבל אם אדם ייקח את המרכב הזה וייסה אותו עליו וילך איתו, רמת התומה מיד תעלה וגם יחבס בגדיו. פסוק י"ד. עכשיו אנחנו מדברים מה יהיה עם זב שכבר הפסיק זיבתו אבל הוא עדיין לא טבל במקווה, אבל הוא כבר לא זב, כרגע הוא נקי, אין לו זיבה, אבל הוא לא טבל. בא הפסוק הזה לומר לנו שכל זמן שהזב לא טובל הוא יהיה תמה ויתמה, אפילו אם זה ייקח עוד 20 שנה, אבל עד שהוא לא יטבול הוא צריך לדעת ההלכה הזו. זה נראה את הפסוק י"א, וכל אשר ייגע בו הזב וידיו לא שטף במים וחיבס בגדיו ורחץ במים ותמה עד הארץ. אומנם כתוב ירדיו לא שטף במים, הכוונה היא לא טבל במקווה. מיד רש"י יסביר למה התורה אומרת את עניין הטבילה במקווה בביטוי ידיו לא שטף במים, אחרי הייתה צריכה להגיד ורחץ את כל בשרו. נראה את רש"י, וידיו לא שטף במים, על מה מדובר כאן? בעוד שלא טבל מטומתו, הוא עוד לא טבל, ואפילו פסק מזובו, אפילו שאין כבר, אין כבר אצלו זיבה, וספר שבעה, הוא כבר ספר שבעה ימים בכדי לטבול, ומחוסר טבילה והוא בפועל עוד לא טבל, מטמא בכל טומתיו. אז כל הוא נשאר טמא. עכשיו שואל רש"י, למה? וזה שהוציא כתוב טבילת גופו של זב בלשון שטיפת ידיים, למה התורה קוראת לטבילת הזב בביטוי שטף ידיים? ללמדך, פה לומדים הלכה חשובה בדיני טבילה, שאין בית הסתרים טעון ביית מים אלא איבר הגלוי כמו הידיים. פה לומדים הלכה חשובה, כשהזב טובל האם צריך לפתוח את הפה למשל שכל המים יכנסו לו בתוך הפה? האם צריך לפתוח את העיניים שכל המים יכנסו לו בעיניים? אומרים לנו לא. באיזה חלק בגוף המים צריכים להגיע? כמו הידיים. כמו שהידיים גלויים, כל המקומות הגלויים, אבל בית הסתרים צריכים רק להיות ראויים למים. רק שראויים, הוא צריך לנקות את הפה, לנקות בין השיניים, לצחצח שיניים, הכל צריך להיות נקי, אבל זה לא אומר שבפועל המים צריכים גם להגיע לשם. לכן התורה כתבה את זה בסגנון של ידיו לא שטף. פסוק י"ב, הוא כלי חרס אשר ייגע בו הזב יישבר, וכל כלי עץ ישתף במים. אומר רש"י, וכלי חרס אשר ייגע בו הזב, איך הוא נוגע? יכול אפילו נגע בו מאחורה וכולי, אולי אפילו אם הזב ייגע בכלי חרס מהגב שלו אז הוא גם יבשל, סליחה, אז הוא גם יתמה. אומר רש"י, לא וכולי. אומר רש"י, יש על זה אריכות גדולה כדאית בתורת כהנים. תראה בתורת כהנים, שם כתוב איזה צורת תומה, באיזה דרך הזב יתמה את הכלי חרס. רש"י מצטט את הסיומת של המשפט שכתוב בתורת כהנים, ששם כתוב ככה: עד איזה הוא מגעו שהוא ככולו הווי אומר זה עשתו. מה זאת אומרת? למדנו כבר שכלי חרס, אם אתם זוכרים, איך הוא מתמה, איך הוא מתמה, למדנו זה בפרשת שמיני גם כן, כשאדם מכניס את התומה באוויר, בחלל. אז גם פה זב יתמה כלי חרס רק מהחלל, אבל בכל אופן התורה אמרה שריגע בו, נגיעה זה נגיעה בכלי, זה לא בחלל. זה מה שרש"י מצטט, שבתורת כהנים כתוב איזה הוא מגעו שהוא ככולו. איזה מגע יש בכלי חרס וזה נחשב כאילו נגעתי בכל הכלי, נגעתי בכלי ונחשב כאילו נגעתי בכולו. ואומר זה עשתו. מה זה נקרא זה עשתו? שאם הזב מסיט את הכלי, פשוט תופס אותו ומזיז אותו ממקום למקום, זה נחשב למגע שמתמה את הכלי חרס, אפילו מחיצוני. אם הוא הסיט אותו אז הוא מתמה. רק מה? רק בכל אופן, למה התורה כותבת את להסיט בלשון הגיעה? אז זה אומרים המפרשים, גם הרמב"ם אומר את זה, זה אם הזב למשל יתפוס איזה קרש וישים אותו ככה נגיד מתחת לבית השחי או בבית הסתרים או נגיד בתוך הפה ויזיז את הכלי, זה לא יחשב לאסת של הכלי. איך התורה מדגישה שזה לא יחשב? כי התורה אומרת אשר ייגע בו, כמו נגיעה זה על ידי מגע ישיר, ככה האסת שלו חייב להיות על ידי תפיסה בדבר ישיר. פסוק י"ג, וכי תר עזב מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו, וכיבס בגדיו ורחץ בשרו במים חיים וטהר. אומר רש"י, וכי יתר כשיפסוק. מה פירוש וכי יתר? אחרי שיפסיק עזיבה שלו, אז הוא לא טובל מיד במקווה, אלא שבעת ימים לטהרתו. מה הכוונה שבעת ימים לטהרתו? שבעת ימים טהורים מטומאת זיבה שלא יראה זוב, וכולם רצופים. זה לא שאם למשל הוא ספר שלושה ימים נקיים ופתאום היה לו יום אחד שעוד הפעם היה לו זיבה, אז הוא לא יכול להגיד, טוב, שלושה כבר יש לי, אז עכשיו אני אספור רק עוד ארבע. אלא כל השבעה צריכים להיות ברצף. ואחר כך הוא טובל במקווה. פסוק י' אומר לנו על הקורבן שהזכרנו קודם, וביום השמיני ייקח לו שתי תורים או שני בני יונה, ובא לפני אדוני אל פתח אוהל מועד ונתנם אל הכהן, ועשה אותם הכהן אחד חטאת ואחד עולה, וכיפר עליו הכהן לפני אדוני מזובו.